ערב טוב. בפתיחה נגיד ש... אשתדל שכל הלימוד, אני מציע של כל הלילה, יהיה לרפואת הפצועים באירוע שהיה אתמול בלילה, לפנות בוקר, בטול קרם. חושבים שלא רוצים להגיד את שמם. זה מעלה מיוחדת שאנשים שלא אומרים את שמם. סודיות, דברים כאלה, אני יודע. לפחות ככה אני מבין. אז אנחנו מתפללים על כל החולים, לא רק עליהם, מתפללים על כל החולים ועל כל מי שצריך סעד ממרומים. זה יום מיוחד, יום מיוחד במיוחד לדברים האלה. אני רוצה להתחיל בשאלה. אנחנו בבית מדרש של גבעת שמואל, נכון? אז אנחנו צריכים להתחיל בשאלה. אני רואה פה הרבה פנים של בתי מדרש, אז הם באו להעמיק בבירור. תדעו לכם שכל העניין הזה של הושענא רבה זה חדש. אני רואה פה כמה אנשים עם זקנים לבנים כמו שלי, כנראה שהם יותר מבוגרים ממני, או אנשים עם זה. כשהיינו צעירים לא היה הושענא רבה. לא, הושענא רבה היה, אבל לא ככה. היה עוד יום. בדרך כלל זה יום שבו חוזרים מהצפון, נכון? חוזרים מהצפון לקראת זה, היום של הפקקים. אבל לא היה אוסף כזה של שיעורי תורה. לא היה אוסף כזה של שיעורי תורה. ואני כילד, כשהם אומרים פית כתבה, אז תמיד אמרתי, נו, אבל כבר היה ביום כיפור חתימה, לא? עכשיו, אתם יודעים מתי מבקשים ממישהו, יש פה כמה עורכי דין בקהל, מתי מבקשים חתימה, אתם יודעים? כשלא סומכים על מישהו. תסבירו לי, מה זה עניין החתימה? סתם, שאלה פשוטה, מה זה עניין החתימה? אתה מבקש מישהו שתחתום. נוטריון, איך קוראים לזה? מתי צריך את זה? כשלא סומכים עליך. אני גיליתי שהייתי צריך להביא פעם עדות לבית משפט, אמרו לי תחתים עורך דין. שאלתי למה? הוא אומר לי, כי ליד עורך דין אתה לא תשקר. פשש, מעלה, לא ידעתי. אמר לי, קח תנ"ך ביד, קח ספר. אתם לא יודעים שאם אתה צריך הצהרת נאמנות, אתה חותם לפני עורך דין? כל בייניש מתחיל יודע את זה, הוא הולך לחתום לשכת גיוס. הוא צריך להצהיר שהוא לומד בישיבה, חותמים לפני עורך דין. למה? לפני עורך דין. מה זה חתימה? כאילו, אני רוצה לשאול רגע שאלה, אנחנו לומדים כמו בית מדרש, נותנים להיות כמו כיתה ג' או גיל 3, ולאט לאט מגלים את העומק שמתחבא בכל סוגיה. אנחנו כאילו מחתימים אותו על טופס? אנחנו לא סומכים עליו? מה זה חתימה? עכשיו אני שאל, מה מישהו חייב לך משהו? מה אתה מחתים? בוא נגיד שהוא חתם. אז זהו, עכשיו חופשי, אפשר מה שרוצה? נגיד שנחתמתי לחיים טובים באותו יום. עכשיו מה? עכשיו אפשר לעשות מה שרוצים? אני לא יודע אם נחתמתי. טוב, בסדר. אבל כולנו מבינים שאנחנו לא יכולים לחייב את קודש הבריחו. אז בוא רגע לשאלה הפשוטה. מה, אתה כאילו מחייב את קודש הבריחו בחתימתו? מה זה לחתום? אז זאת שאלה ראשונה, מה זה חתימה? שאלה שנייה יותר עמוקה, יש חתימה אחרי חתימה? כאילו, מה זה החותם אחרי חותם? אם יש חותם אחרי חותם, או שאתה לא סומך עליו, או שמה נחתם בפעם הראשונה. אני לא יודע, אנחנו ביום בנעילה צעקנו וחתום לחיים טובים כל בני בריתך. אז מה, זה קרה או לא קרה? מה זה חתימה בתוך חתימה? למה יש שתי חותמות? מה זה לחתום בעצם? טוב, זאת שאלה שנייה. שאלה שלישית, נשאל, מה פירוש המילה חותם? חתימה? תף? מה פירוש המילה חותם? חתימה? לחתום? מה זה לחתום? לנעול? לחתום, אומר הארי, עניינו חומה, חומת. חתימה כמו חומת, אותם אותיות. חמת, כלי, נכון? ואיפה יש לנו מקור לשתי חתימות? סימני כחותם על זרועיך כחותם על לבך וכחותם, נכון? אלו מכירים. אז אנחנו צריכים עכשיו טיפה בזמן שיש לנו ללכת טיפה קומה על קומה, קומה על קומה, קומה על קומה, להבין את ענייני החתימה, להבין את ענייני שתי החתימות. אני עומד פה, אבל מצד האמת אני יכול לעמוד גם פה, אבל בגלל הזה אני לא עומד פה. אז לא נעים לי. אני לא יכול לזוז, נכון? המצלמה, נכון? זה לא פייר קצת כלפיהם. אנחנו בכלל בענייני מחיצות. בענייני מחיצות, שלא יהיה לנו פה בלגן. אז אני צריך להיות, שאני אהיה במחיצה. נחצת העדה, טוב, בסדר, אבל אם יש שאלות או משהו בשמחה, אני רואה גם ככה. גם ככה. אז אני רוצה ללכת טיפה, להבין מה זה חתימה בתוך חתימה. האמת, אני לא ידעתי כמה זמן יש לי, אז כתבתי בין 9-10 הסברים שונים לחתימה בתוך חתימה. יכול להיות שלא נספיק את הכל, לא נורא, נשאר שנה הבאה, מקסימום נשאר לכם סקרנות, ומקסימום חפשו לבד ותעמיקו. הרבה מזה כתוב במערל, השם ישמואל, בערי ובעוד הרבה מקומות, מה זה חתימה בתוך חתימה. אז בואו נתחיל. אם אמרנו, הסבר ראשון, אם חותם זה חותמת, וחותמת זה כדי ליצור איזה חומת הגנה, אז הדבר ראשון שאנחנו מבינים בחומה זה שמירה. חומה זה שמירה, נכון? כלומר, חותם זה כמו שמירה. בהסבר הראשון שלנו, חותם, כל אחד מן התקשר גם למצב שלנו היום ולסוכות. חותם זה כמו שמירה. איך אני שומר? חומה מסביב לעיר זה שמירה על העיר. חומה, שמירה על העיר. שמירה על העיר מסביב. אז החתימה הראשונה צריך בעצם שתי שומרים. תמיד שיש חומות. בירושלים היו כמה חומות. מישהו זוכר? חומה ראשונה, חומה שנייה. מה הייתה החומה הפנימית? מה שנשאר לנו היום זה? מה החומה הפנימית הייתה? מישהו יודע? זה הכותל המערבי. הוא היה החומה השלישית. נכון? זה היה חומה, חומה, חומה. החומה הפנימית היא לא הייתה בדיוק מפני אויבים. היא הייתה חומה, נקרא לזה, של רוממות. מתוך זה נבין שיש שני עניינים בחותמות. ועניין אחד זה עניינו של יום כיפור, ועניין אחד זה שמיני עצרת. ואת שניהם אנחנו מנסים לחבר. החותם הראשון זה לשמור. החותם הראשון זה כאילו נגד הקטגור, נגד הדברים הרעים. תראו, הס קטגור, תראו כמה התפללנו על זה ביום כיפור, לבלבל את השטן. מה לא עשינו לבלבל את השטן? תקיעות, 100 תקיעות, הפסקנו יום לפני כן, לא ברחנו את החודש, לא ברחנו את חודש תשרי. אני יכול לצאת עוד הרבה, לא קידשנו את הלבן. יש כל כך הרבה עשינו כדי לבלבל את השטן. פעם, אני חושב לפני שנה או שנתיים דיברנו מה זה לבלבל את השטן. נראה לי אפילו פה, אני לא זוכר כבר איפה. אבל מה לא עשינו כדי לבלבל את השטן? פה אנחנו עולים עוד קומה, וכל עניינה של החתימה היא חתימה כנגד השטן, כאילו אני חותם נגד המזיקים מבחוץ. זה חומה שמגינה אל העיר על ידי אבנים, אבנים מאוד גדולות, מאוד קשות. החותם של יום כיפור הוא לוחות אבן. אם זוכרים את הלוחות הראשונים, ממה הם היו עשויים? לא יודעים, נכון? הלוחות הראשונים, אני נזהר להגיד זה כזה, כי אני אקח אותם לשיעור שלם, הלוחות הראשונים לא היו עשויים מאבן. הם נשברו, צריך להבין מה נשבר. הלוחות השניים שיורדים ביום כיפור, זה יום ירידת מתן תורה. יום ירידת התורה, הלוחות השניים, כשמגיעים לנו ביום כיפור, חתומים על אבן. אבן מיוחדת, סופרנון, מחצבו של משה, וראה אותו שם, והקדוש ברוך הוא גילה למשה מחצה, ומשה משם חצה, וכתב, כתוב לך, ומשה כותב, לוחות אבן. לוחות חומת אבן. התורה היא כמו חומת אבן שמגינה על ישראל. הושענא רבה זה קצת אחרת. החומה השנייה היא כבר חומה אחרת. היא כבר חומה של קומה חדשה. היא חומה של לב. אתם יודעים איך אפשר לחתום? לחתום אפשר רק על משהו רך. אי אפשר לחתום על משהו קשה. זה לא נתפס. צריך שהלב יעבור את הסוכה, יעבור את יום כיפור, יעבור את הלולב, את הלב, בכל התקופה הארוכה, והלב נהיה כבר רך. הלב כבר נהיה רך לא רק בגלל התקופה הזאת של יום כיפור וראש השנה ויום כיפור, אלא גם הסוכה שפועלת משהו אחר. החותם השני הוא לא הגנה. החותם השני הוא שישאר רושם לדורות. נדייק את זה רגע. אם החותם הראשון הוא להרחיק את המקטרגים מעליי, אבל זה יהיה נצחי. החותם הראשון זה הגנה שהאויבים לא יבואו. אבל איך אני יודע שזה יתמיד? זה יתמיד רק אם יש את החותם הפנימי. חותם הלב הפנימי, שהוא גם החומה הפנימית. תסתכלו בירושלים, ששומר על הקודש והמקדש. כלומר, אם החותם הראשון, בהסבר הראשון שלנו עכשיו, אם החותם הראשון הוא להגן מהאויבים, החותם השני זה כדי לדאוג שזה יתמיד. שזה יתמיד בי. הרבה פעמים ביום כיפור, זה הקשי הגדול של כולנו. ביום כיפור כולנו צדיקים, תאורים וקדושים, מלאכים. ביום כיפור אין פה מישהו שלא מקבל על עצמו רשימת החלטות. וואה, איך תפילת נעילה. איזה תפילת נעילה יש לפחות בבית, כל בית מדרש, תפילת נעילה, ואיזה צעקות, ולשנה הבאה בירושלים הבנויה, וחתום לחיים טובים כל בני בריתך, והשם הוא האלוהים, נכון? איזה יום כיפור. ואיפה אתה למחרת בבוקר? הקושי הגדול, האם זה יתמיד? גם אחרי שבנית חומה מהמזיקים, זה יתמיד? אני אגיד רגע אצלנו, הרבה פעמים אנשים רוצים לשמור על עצמם בתארה. אז הוא, אני עובר לפלאפון כשר. אני מעכשיו מקפיד שאני לא יותר ברשתות החברתיות. אני זה, מקפיד הרבה דברים. מה הקושי הגדול של האדם? אני אצליח להתמיד? תראו ש... אז החומה הראשונה גם מתפורקת. גם החומה הראשונה מתפרקת אם החומה הפנימית לא עומדת. החומה החיצונית שאומר, אני ממחר! עכשיו אצלי זוג אמר לי, מי מחר שומר נגיעה? ואז הוא מיד אומר לי, ואני אתמיד בזה? כלומר, גם החומה החיצונית, שכאילו עשה מסביב לעבירות, עם החומה הפנימית, עוד רגע נקרא לה בשם אחר, בקורה השנייה, אם החומה הפנימית לא קיימת, זה קורס. אתם יודעים מה זה החומה הפנימית? זה רק אחרי שהרגת את הגאווה. הרגת את הגאווה, ניתקת, כל יום כיפור זה מלחמה בגאווה. כל סוכות, זה המהות הזאת, לצאת אל הסוכה, אל הדירת הרי, לצאת מבחוץ, לשבת קצת בגשם. ירד גשם, ברחתם? או נשארתם בסוכה? עוד קצת בגשם. עוד קצת בגשם, בסוף תצא. אבל עוד קצת בגשם. עוד קצת, מה קרה? מה יקרה? קצת גשם, כיף כזה, חמוד. תזכר בתירונות. החומה הפנימית, היא כבר שאתה כבר במקום אחר. לקחת את ארבעת המינים, אגודה אחת, דווקא על ידי הערבה. הבנת, עכשיו אפשר להכניס גם את הערבה פנימה, כי עכשיו כולנו יוצרים איזה קומה חדשה, איזה מציאות חדשה. אז בהסבר הזה שאמרנו, אני עוזב אותו, עובר מהר להסבר השני, רק בגלל השעון, בהסבר הראשון, אחרי זה נחזור לכל ההסברים בגובה אחר, אבל ההסבר הראשון שאמרנו, חומה בתוך חומה, החומה הראשונה זה יום כיפור, החומה השנייה זה... ראשן הרבה, חותם בתוך חותם, כמו מכתב שיש לו שתי חותמות, אתה יודע שלא פתחו אותו, חותם בתוך חותם, החותם הראשון הוא נגד המזיקים מבחוץ, החותם הפנימי הוא פנימי, הוא שלך, הוא בעצם עוסק בהתמדה, החותם החיצוני זה לסור מרע, החותם הפנימי זה להתמיד בטוב. אני מתחייב לא להיות ברע. בסדר, אבל עכשיו איך תתמיד בו? זה החותם הפנימי. בעומק העניין זה ציון וירושלים, נשים בצד, נגיע לזה בהסבר החמישי או השישי, תלוי כמה נגיע. זה הסבר ראשון שיש לנו לחומה בתוך חומה. אני הולך להסבר שני, שונה לחלוטין. יש לנו ממרה מאוד מעניינת. תינוק לא צריך שמירה מהעכברים ומהחולדות. תינוק בן חודש לא צריך שמירה מעכברים וחולדות. עוג מלך הבשן מת, צריך שמירה. כי העכברים יחרסמו אותו. מה החזר רוצים להגיד לנו בממרה הזאת? שמי שהוא חי לא צריך שמירה. זה משהו מדהים. אנחנו חומה זה שמירה, נכון? מי שהוא חי לא צריך שמירה. מי שהוא מת, עוד רגע נגדיר את המילה חי ומת. אבל מי שהוא חי לא צריך שמירה. אני כבר מוסיף. מי שיש בו חיות אלוקית, לא צריך שמירה. מי שהוא מת, אין סיכוי. מת צריך שמירה. מת צריך שמירה עמוקה מאוד 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 מאוד. מת צריך כל הזמן שמירה. אתם יודעים שמרגע שאדם מת, תמיד יש לידו אנשים. לשמור, לא רק לשמור על ה... זה גם מסיום כבודו, אבל צריך שמירה. אבל תינוק חי? לא, מסתבר, האכבר לא יגיע אליו. לא יבוא לנשוח אותו, ואם כן, גם לא זה. כלומר, אז מה שומר על האדם? הצריך שמירה חיצונית על האדם, זה ההוא ששומר כאילו על הגופה, נקרא לו על עוג מלך הבשן המת. אבל מה השמירה האמיתית על האדם? צלם אלוהים שבו. הלא, האדם אילולא צלם אלוהים שבו, הוא נרקב ומת, העכברים אוכלים אותו. והצלם אלוהים שבאדם הוא השמירה האמיתית לפי ההסבר הזה. תינוק חי, אינו צריך שמירה מן העכברים, לעומת עוג מלך הבשן מת. אם ככה יוצא שהשמירה זה כוח הנשמה שבאדם. כוח הנשמה שבאדם זה השמירה הגדולה ביותר שיש על האדם. השמירה על האדם זה הנשמה שבו. אלוהי נשמה שנתת בי, שומרת עליי. אתה משמרה, אתה בסדר. היא שומרת בי, היא מחיה אותי כל רגע. כלומר, יש לנו בעצם שתי שמירות. יש לנו שמירה חיצונית על האדם, אבל השמירה יותר פנימית ויותר עמוקה על האדם, זה כמה קודש הבריך הוא מאיר בקרבו. אדם בריא לא שותה נפט. למה? כי צלם אלוהים מאיר בו. וככל שצלם אלוהים מאיר בו, הוא לא מסוגל לשתות נפט. נשנה את הדוגמה. ככל שצלם אלוהים מאיר בו, הוא שמור מן השקר והלשון הרע והרכילות. מה זאת אומרת הוא שמור? הוא לא רוצה. הוא לא צריך את ההגדרות החיצוניות כדי להיות שמור. צלם אלוהים שמאיר בו זה השמירה עמוקה. שמתם לב עוד פעם, חומה בתוך חומה. יש חומת יום כיפור, החומה החיצונית נקרא לה, ששומרת על האדם, והוא מקבל על עצמו הרבה החלטות טובות, ואנחנו מגיעים לקומת המלאכים, ועוד הרבה 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 דברים אחרים. אבל יש קומה יותר פנימית, יותר עמוקה. זה שמירה, נקרא לזה הטבע שומר עליך. כמו שחתול לעולם לא יעשן סיגריה. אבל למה אתה מעשן? למה אתה מעשן? כי החומה החיצונית לא מונעת, והחומה הפנימית לא חזקה מספיק. עוד פעם, חומה בתוך חומה. מה זה החומה הזאת? זה כמו סוכה. סוכה הגנה מפני השמש, נכון? הסוכה צריכה להיות צילתה מרובה מחמתה, נכון? השמש נמשלת לאסב, מי שיודע. ממשלת, כוח ממשלת השמש. ממשלתו של אסב. השמש זה התפשטות החיים, כל העולם שלנו נקרא ממלכת השמש, כל העולם הזה כאילו סביב השמש, כולנו, לא סתם עד היום לא הגענו לשמש, לא סתם בכל הדתות העתיקות עבדו את השמש או את האש מכוחה. כלומר, אנחנו רוצים לשמור על צלם אלוהים שבאדם. מה זה צלם אלוהים שבאדם? מהו צלם אלוהים שבאדם? אנחנו רואים את זה בבריאת האדם. והיצר אלוהים עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר לנו התרגום, מה זה ויפח באפיו נשמת חיים? רוח ממללה, היכולת לדבר. כלומר, צלם אלוהים שמאיר באדם זה היכולת לדבר. לא קיים אצל בעלי חיים, לא קיים אצל אף אחד, היכולת לדבר. עכשיו אנחנו מבינים מה זה השמירה הגדולה של האדם, ומה זה בעצם הושענא רבה. בקומה השישית או השביעית נראה, שיום כיפור מחופר, מכוון לתיקון חטא הריות, ואושן הרבה מכוון לתיקון חטא הדיבור. זה על אותו רובד, רק ברובד הרבה יותר עמוק. על הפסול בעריות, בערווה, ופסול בדיבור. ערבה דומה לשפתיים. ערבה דומה לשפתיים. אני חוזר אלינו. אז בבירור שלנו עכשיו, אנחנו מבינים, צלם אלוהים שמאיר באדם, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור, ערבה דומה לשפתיים, נכון? שתי פיות. ערבה שפופה. ערבה שפופה, זה היום של הערבה. היום שלנו עכשיו, זה תיקון גדול מאוד מאוד לחיבור גוף ונפש. גוף ונשמה. החיבור הזה של גוף ונשמה זה תיקון הדיבור. אז אם כך יש לנו עוד פעם שתי חומות. אני יכול לזוז קצת, אסור לי כלום. מה המצלמה? אני לא יכול לזוז כל הלילה. קצת לזוז, מותר לי? הרמקול, שומעים אותי, נכון? שומעים, לא נסיק לשאול. לא שומעים? שידור חי ולא שומעים. מה? טוב. אתם יודעים את הבעיה שלי, אני לא יכול לעבוד מקום מראה עם זה. טוב, אני אקפוץ. מה? לא, הוא שם, לא... המצלמה, יש גודל, הבית מדרש גדול, המצלמה קטנה. טכנולוגיה, טכנולוגיה. טוב, נחזור אלינו, אז בואו לא נעכב. בכל מקרה, אז יש לנו פה חומה מעל חומה. חומה ראשונה, כאילו ברובד הזה, היא הנהגות הגוף. הנהגות הגוף, עוד הרבה דברים שאתה שומר על עצמך. אבל יש חומה יותר עמוקה. חומה ראשונה, אז אתה אומר לדבר, הסיגריה זה דבר רע. אתם יודעים מה זה החומה השנייה, הפנימית יותר? לא מסוגל! לא מסוגל, נגיד איזה רגע ככה, יש תמיד אנחנו מדברים על יראה ואהבה, ואז מדברים על משהו יותר עליון מזה. אני חושב שבחג שלנו מתברר מה זה. יש אדם שעובד מיראה. מה זה עובד מיראה? מה לעשות? צריך לעשות. חייבים. חייבים. אפשר? ברוך מתיר הסורי. יש אדם... קודם כל אני חייב פה חוב. יש אדם שעובד מיראה. עובד מהיראה. מה הכוונה שעובד מהיראה? הוא עושה את הפעולות שלו מתוך שזה חסר לו. חייבים, אין מה לעשות, צריך. עכשיו כולם יסבלו בגללי? גם הרבנים האחרים? מחייב אותם לזוז, שלא... זה שאדם עובד ביראה. יש אדם שעובד מאהבה. מה יותר גדול מעובד מאהבה? גם הוא עושה את זה כי הוא אוהב את קודש הבריחו. יש אדם, למה אדם שומר שבת? אין מה, אסור, יש אנשים, קרית. למה אדם שומר שבת? כי ריבונו של עולם אמר לעבוד שבת, והוא אוהב את שבת, והוא אוהב את קודש הבריחו. יש קומה שלישית. זה לא יראה, זה לא אהבה. יש אדם שעובד משמחה. מה הכוונה עובד משמחה? עובד השם משמחה. זה אומר שעכשיו שזה מגיע, זה מגיע מהחומה הפנימית. הסיבה שהוא עושה פעולות, לא כי הוא צריך, חיצונית, חיצונית יכולה להיות יראה, ויכולה להיות אפילו אהבה. אני יודע שאני עכשיו קצת חורג, כי אהבה תמיד צריך להיות פנימית. אבל אני עדיין שם רגע את האהבה בצורה חיצונית, כי אני רוצה להגיד על משהו יותר פנימי, קומת השמחה. כשאדם פועל משמחה, זה עוד פעם חומה בתוך חומה. תזכרו, חתימה בתוך חתימה. חתימת יום כיפור הוא פרוש, הוא פרוש מהכל. וחתימת אושנה רבה. אושנה רבה זה החתימה של הלב. לא סתם זה נקרא פתקתיו. אושנה רבה זה החתימה של הלב. יום כיפור זה החתימה החיצונית. סילוק המזיקים, אם חזרנו לקודמה הקודמת, או בקומה הנוכחית, או בקומה הנכוחית, יצירת המציאות הזאת שאני לא מתקרב אל החטא. באושנה רבה, אני כבר יוצר שמירה פנימית כמו התינוק הזה, שלא צריך שמירה מכלום. יאללה, במהירות, אני רץ לקומה השלישית. יום כיפור כתוב בספרים הקדושים, תיקון תיקון חטא הרווח, תיקון העריות, כל מה שקשור לנושא הזה. חז"ל אומרים, בגדי לבן של הכהן הגדול מחפרים על הרהורי העריות ועל יצר העריות. זה בגדי הלבן. לכן הוא לובש לבן, ויש עוד הרבה הרבה שם סביב הסוד בדבר הזה. הושענא רבה, חז"ל אומרים, עוד פעם, הארי, תיקון הדיבור. אמרנו, ערווה, שפתיים, קומת הדיבור. מה זה לדבר באמת? לדבר, חבר את זה גם לקודם וגם לעכשיו, בשני אפשר לחבר, מה זה לדבר באמת? לדבר זה לקחת מחשבה לא קיימת ולגלות לכם אותה. דיבור זה לקחת מחשבה מעולם אחר, מחשבות זה כאילו העולם, זה לא העולם הזה, המחשבות שלי לא קיימות פה. המחשבות שלי לא יוצרות מציאות, רק שאני אגיד אותן. אני יודע, המחשבה יוצרת מציאות, אבל אתם מבינים מה אני מתכוון. דיבור זה לקחת מחשבה ולהוציא אותה לפה. לכן הרמב״ם, כשמונים את חמשת חלקי הדיבור, ובכלל, כשמדברים על חלקי הדיבור, תראו שחמשת חלקי הדיבור, יש אחד שהוא לא מובן. יש דיבור אחד שהוא עבירות, כמובן שאסור. יש דיבור אחד שהוא מצוות, הוא כמובן מותר, מצוות, לימוד תורה וכל זה. הרמב״ם מונה חמישה, נכון? אז זה מצוות, זה ברור שזה בסדר, ועבירות לקלה, לרחל, זה ברור שאסור, ולא נשים את זה בצד. יש דיבור שני, שני מפה, אבל שלישי, שהוא לא מצוות, אבל הוא הכרחי. צריך לדבר על, כמה עולה החלב, כמה עולה במקולת, איפה מגיע האוטובוס, נקרא לו דיבור הכרחי. יש עוד דיבור שנקרא לו, הוא לא מצווה, והוא לא הכרחי, אבל הוא עם מעלה, מעלה. זה לדבר על האומץ, לדבר על גבורה, לדבר על נדיבות. זה לא מצווה, מצווה זה לימוד תורה. אז יש דיבור שהוא מצווה, מובן, לימוד תורה, קריאה בתורה, דיבור של מצווה. יש דיבור שהוא חשוב, מעניין, אומץ, נדיבות, הדרכת טיולים בארץ ישראל. אתה לא כל מצוות תופך, לטייל כן, אבל להעביר שיעורים בהיסטוריה, זה חשוב, זה לא מאוד חשוב. יש מצווה, יש חשוב, יש הכרחי, הכרחי, במקולת. ויש אסור, יש פה עוד חלק דיבור אחד, שהרמב"ם קורא לו מיותר. מיותר. הוא קורא לו שם, ראית מה כסוסים יש למלך? ראית את גודל הצבא שלו? אני שאל, ראית מה הוא קנה? ראית מה הוא עשה? זה לא רכילות, רכילות זה עבירה. זה סתם דיבור מיותר, זה מיותר. השאלה הגדולה היא, מה הבעיה בדיבור מיותר? מה, זה לא עבירה. מה הבעיה בדיבור מיותר? למה זה כל כך נורא דיבור מיותר? אני עושה הרבה דברים מיותרים בחיים שלנו. אני גם ישנתי אתמול בלילה שעה מיותרת, נגיד. ואכלתי בורקס מיותר. מה הבעיה בדיבור מיותר? שהרמב״ם מקפיד את כל מהותו על הדיבור המיותר הזה. אני מחדש, חוזר. מצווה אין שאלה. דיבור חשוב אין שאלה, רק הוא לא מצווה. דיבור הכרחי אין שאלה. צריך לשאול איך האוטובוס מגיע, נכון? וכמה עולה החלב במקולת. דיבור עבירה אין שאלה. מה הבעיה בדיבור מיותר? למה מיותר הוא כל כך מסוכן? אומר הרמב״ם, זה בפרקי אבות, אומר הרמב״ם, כי הדיבור המיותר, מה זה פעולת הדיבור? הדיבור זה צינור שמוציא מחשבה אלינו. אם הצינור הזה שנקרא לו כך הדיבור, מלוכלך, זה כמו שאתה שותה בכוס מלוכלכת, זה מגיל אותך. אם הצינור הזה תמה, אז הדיבור שלך, גם אם הוא דיבור מאוד גדול, זה צינור, ולא עלינו, זה הבעיה הראשונה, שהצינור תמה. זה היום שלנו, של הושענא רבה. הבעיה הראשונה זה שהצינור תמה. הבעיה השנייה, שהצינור הוא דו-סטרי. ובמקום שהמחשבות יופיעו בעולם, העולם הזה מתחיל להיכנס למחשבות. ואז מה שתעסוק בו במחשבות, זה כמה עשו בכדורגל, וכמה הוא ניצח אותו, ואיזה אוטו יש לו, ואיזה בגד הוא קנה, ומה הוא עשה אתמול ועשה מחר, ויעשה שלשום ויעשה זה. במקום שהמחשבות יהיו שייכות לעולם אינסופי, ואנחנו נגלה אותם בעולם הזה, העולם הזה, בדיבור המיותר, הופך את האינסוף להיות כאן ועכשיו. אתה מאבד את צלם אלוהים שבך. הושענא רבה זה בדיוק הנקודה הזאת. להבדיל מיום כיפור. אז אם ביום כיפור הנושא הוא חטא ערווה, ולכן כל מה שהיה לנו בחטא ביום כיפור, ביום כיפור זה 10 ימים האלה שיש לנו מראש השנה. הושענא רבה זה היום ה-26 לבריאת העולם. היום ה-26 לבריאת העולם, העולם נברא בכ"ה באלול, ואנחנו 26 יום לבריאת העולם. 26, לא נרחיב, אבל כולם יודעים מה המספר הזה רומז בשמות הקדושים. כלומר, הושענא רבה זה הראשית של הראשית של הראשית של הראשית. נקרא לזה הראשית של הראשית, הקוצו של היהוד, ההתחלה של ההתחלה. שם הכל מתחיל. המקור של ישראל, המחשבה הבראשית, זה עוד לפני ויהי אור וזה עוד לפני. זה היום הראשון. זה היום הראשון. זה ההתחלה של ההתחלה של המקור של הכל, ששם הכל מתחיל. ששם הכל מתחיל, זה נקרא לזה כמו ילד, כמו תינוק שנולד, זה הראשית של הכל, שאחרי זה הוא יתפתח ויהיה ילד ויגדל ויהיה 80 קילו ועד הילד, עורך דין גדול, יהיה מהנדס גדול, יהיה הכל גדול, יהיה רב גדול, אבל יש את הנקודת ראשית ששם הכל מתחיל, שזה התחלה של ההתחלה, התחלה של ההתחלה. הושענא רבה זה בדיוק ה-26 של זה, כלומר זה השלמה של אותה נקודה התחלתית ראשית. אז אם דיברנו בשתי חומות, אז יש חומה ראשונה שהיא מצד המעשים של ישראל, חומת העריות, ערווה, כל אדם שפועל בו, ולכן יום כיפור זה המשימה שלו. זה חומה ראשונה, אבל הדיבור זה יותר פנימי. חטא העריות זה חטא שהאדם עושה בגופו. דיבור זה חטא שאדם פוגם במחשבתו. אחד, הוא מדבר על האחרים. אבל יותר חמור, בדיבור, אני לא מדבר על דיבור עבירה, דיבור עבירה זה פשוט, זה פסול, זה כמו לשתות נפט. בדיבור המיותר, הוא לכאורה לא עושה עבירה בדיבור המיותר. אבל מה שהוא עושה בדיבור המיותר, הוא הופך את המוח שלו להיות מיותר. כי אם התפקיד שלך זה להגיד מה הוא עשה ומה הוא עשה, למה צריך מחשבה. אם התפקיד שלך זה לעשות, ראית מה הוא עשה, ראית מה הוא עשה, ראית איך הוא עשה, שמעת מה היה, שמעת כמה עשו, כמה שיחקו, כמה פה, כמה שם. אם תפקידך הוא להעביר מילים, סתם מילים, 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 מילים. אז המחשבה מיותרת. אז המחשבה ממש מיותרת. למה יש המחשבה? למה לחשב? אתם יודעים, עם הבינה המלאכותית, עוד רגע נגלה שהאדם מיותר. אבל איזה אדם מיותר? זה מדהים. פעם, כשהתחילה הטכנולוגיה, גילינו שחקלאי, אני באתי ממושב חקלאי לפני כן, מה שפעם עשו 100 חקלאים, אתה רואה לפעמים את הערבים עובדים בשדות, קוצים עגבניות, עוברת מכונה, עושה את הכל, בלי זה עם מסגן עושה את הכל. עגבניות לא, אבל שאר הדברים, עגבניות עוד לא מצאו שיטה. זה הורס אותם. וגם בטטות לא. אבל בסדר, עוד כמה, זה גם יקרה, נכון? אז הפועלים נהיו מיותרים. ואבא שלי, בשעתו, לפני המון שנים, היה עסקי טקסטיל, היו ענקיים במדינה. כל מדינת ישראל הייתה טקסטיל, טקסטיל, המפעל עטה, המפעל זה, הכל היה טקסטיל. אני מדבר, המבוגרים פה יודעים את זה. כל ייצרו פה, היום שום דבר, לא. כל היום מכונות, 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 הכל יוצא החוצה, נכון? אז בהתחלה טכנולוגיה החליפה את הידיים של האדם, ואז החליפה את הרגליים של האדם, מכוניות, מסעיות, קורקינטים האלה, נכון? את הרגליים של האדם, היא ממשיכה להתחלף, להתקדם, אבל היא הולכת להחליף את המחשבה של האדם. לא רוצים שתחשוב. אז מה רוצים ממני? החושבים שתדע על מה לחשוב. אתה חושב על 2 ועוד 2 שווה 4, אתה חושב איך להוציא קוד בחברת הייטק, הוא עושה את זה יותר טוב ממך. אתה חושב איך להבחן צילום ריאות, מחשב עושה יותר טוב ממך. אתה חושב איך רופא ייתן לפציינט, הוא עושה את זה יותר טוב ממך. חמש, עשר, חמש, אנחנו מגיעים לשם, אנחנו יודעים את זה, זה הבינה מלאכותית. אתה חושב איך לעשות רואי חשבון, הוא עושה את זה יותר טוב ממך. אתה חושב איך לכתוב מאמר חידושים בהיסטוריה, הוא עושה את זה יותר טוב ממך. זה הבינה מלאכותית, זה הולך להגיע לשם. לא עכשיו, חמש, אנחנו שם, אנחנו מבינים שזה יהיה שם. אבל הבינה המלאכותית בעצם אומרת, מה תפקיד המחשבה? תפקיד המחשבה הוא לחבר פה בין מספרים? תפקיד המחשבה הוא לכתוב, מה, לכתוב לא יודע? או תפקיד המחשבה הוא נבואה? אין סוף ברוך הוא. הבינה המלאכותית תוציא את כולנו לפנסיה מהעולם הזה, ותגיד לנו, אין לכם ברירה, רק עולם הבא. פה, עכשיו. מי שלא יודע, כדאי עכשיו לפתוח, מי שרוצה סטארט-אפ, לפתוח פקולטות לנבואה, בית ספר לנבואה, להתחיל לפתוח אותם. זה כמו בית ספר למוזיקה, זה יהיה טה-טה-טה-טה-טה, אבל את האמת, אין אף אחד צריך להיות נביא כדי לפתוח את זה. ומי שפותח את זה יקשב שוטה כרגע, אבל עצם הדבר ברור שאנחנו שם. שריינו כבר שטחים חומים כאלה, יודע, נכון? איפה לבנות את זה, מי שמבין בזה, אבל ברור שזאת הסוגיה, נכון? המחשבה האנושית מתחילה להיות מיותרת לרגע לרגע. ולמה זה? זה בדיוק הנקודה של הושענא רבה. הדיבור, תפקידו הוא להעביר ידע, או תפקידו להעביר מחשבות ממרומים. אם זה סתם להעביר איזה סודוקו כזה שפתרתי, אז בסדר. תעשה סודוקו למחשב, הוא פותר את זה יותר מהר, נכון? תראו את זה על אותו עיקרון, תעשה סודוקו. תעשה לפתור אתה מול מחשב, הוא תמיד לפתור יותר מהר, נכון? גם שחמט, נכון? כי הוא משכלל את עצמו, כל הזמן לומד ולומד 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 את עצמך ולומד את אחרים ולומד את אחרים. אז אם זאת מטרת המחשבה האנושית. טוב, מתח החומה, חתימה בתוך חתימה, הבנו בחתימה בתוך חתימה הזאת, יש לנו את חתימת יום כיפור, עוסקת בעריות, עוסקת כאילו בגוף, חתימת הושענא רבה, עוסקת בנקודת הנשמה. הארי קורא לזה חומת ציון, חומת ירושלים. כדי להבין את הסוגיה הזאת, חומת ציון וחומת ירושלים, אנחנו מבינים ציונות וירושלים. זאת לפנים מזאת. רק צריך לזכור, תמיד שאנחנו נוראים על ציון וירושלים, ציון נראית כאילו מבחוץ, ירושלים כאילו מבפנים, אבל יש משהו יותר עליון, וזה ירושלים של מעלה. תמיד שאנחנו נוראים על ירושלים, יש ירושלים של מטה, יש ציון, יש ירושלים של מטה, ויש את ירושלים של מעלה. שבעומק העניין היא ציון בהתגלמותה. עוד רגע ניכנס לזה בקומה הבאה. מה זה בעצם חומת ציון? חומת ציון זה המחשבה שלנו, המוח שלנו. מה זה חומת ירושלים? זה הלב. מה קדם למה? לב, אני בהסבר הרביעי. מה קדם למה? הלב או המוח? חובנים שהלב לא עובד בלי המוח, והמוח לא עובד בלי הלב. כל המחלוקות הן ברפואה על רגע המוות בדיוק בגלל הנקודה הזאת. המוח הפסיק לעבוד, והלב עוד עובד. נכון? הלא אם המוח, אם הלב יפסיק לעבוד, נגמר כל הדיון, אין פה כלום. מה גורם ללב לעבוד? המוח. אז מה קודם למה? באמת, אין קודם למה, צריך את שניהם. זה חותם של המוח וחותם של הלב. מה ההבדל בין חותם של המוח לחותם של הלב? החותם של המוח זה כמו חתימה שכלית. חתימה שכלית. אני לא רוצה להיות שייך לדבר הזה. אבל יש חתימה גם נפשית. אני בנפש לא רוצה להיות שייך לחטאים האלה. אני בנפש לא רוצה להיות קשור למציאות הזאת. יש חתימה נפשית וחתימה שכלית. חתימה בתוך חתימה. יום כיפור זה החתימה השכלית. החתימה, נקרא לזה חותם המוח, חותם המחשבה. השמירה הפנימית הזאת שאני לא... זהו. הגיע הרב? לא, אם הגיע הרב, אז נגמר הדיון. חס וחלילה, אתם נלחמים. אז אני, משפט. אז בקצרה נגיד, יש חותם המוח, חותם הלב. חותם הלב זה שהתשוקה לא תהיה, שלא תהיה תשוקה לדבר עבירה אפילו, שלא תתחיל הרצון הזה אפילו לדבר עבירה. הרבה פעמים האדם יודע שהוא לא רוצה, אבל יש לו תשוקה, הוא צריך להתגבר על התשוקה הזאת. אז חותם הלב וחותם המוח, לא הסברנו פה, אבל זה בדיוק כמו ההבדל בין שמירה מגנב ושמירה מגזלן. מה ההבדל בין גנב לגזלן? שניהם גונבים. אחד גונב כאילו במחשבה, אחד כאילו גונב בנפש. בנפש. נסביר את זה, חז"ל ממשילים, שיעקב אבינו נלחם במלאך, נכון? אחד אומר, נדמה לו כשרו של עשיו, כלומר, רוצה להסיט אותו לדבר עבירה. אחד אומר, נדמה לו כמלאך צדיק. כלומר, זה שתי צדדים שיעקב נלחם בהם, וזה שתי חתימות, וזה שתי נקודות שבהם אנחנו בעצם ההתמודדות שלנו. והושענא רבה זה בדיוק הקומה מעל יום כיפור בדבר הזה. נגיד במהירות רק עוד כדי לחבר את הכל, אני חושב שכל הדברים האלה קשורים לעבודת הסוכה, לתפקיד שלנו בסוכה. חז"ל מתארים, ועם זה אני מסיים, שאלו לחוכמה, מה יעשה החוטא? אמרה החוכמה, ימות. מה השאלה? שאלו את התורה, מה יעשה החוטא? אמר, יביא קורבן ויתחפר לו. שאלו את קודש הבריחו, מה יעשה החוטא? אמר, יעשה תשובה. אני לא מדבר על החוכמה, כי החוכמה היא פירושה, העולם נברא בחוכמה, ולכן כל מה שקורה בעולם זה מצד החוכמה, ולכן בעולם אין תשובה. התורה וקודש הבריחו זה שני ביתים של החומות. כי מה זה קודש הבריחו? תורה שבעל פה. תורה שבעל פה. ויש פה עוד פעם ביטוי של יום כיפור כתורה שבכתב, התורה שניתנת, והושענא רבה, מנהג נביאים, לא כתוב בשום מקום את כל מה שאנחנו עושים בהושענא רבה. מנהג נביאים, תורה שבעל פה, חותם בתוך חותם. תורה שבעל פה, תורה, בתוך שתורה שבכתב. כמו חותם של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו חותם של מנהג של ערבה וברית הלשון, כמו חותם, אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות, וזה חותם בתוך חותם של שתי קומות שאנחנו רואים בהם כל הזמן. בעומק העניין זה קומת ציון וירושלים. ברוך השם, זכינו לערב שלם מלא תורה, שנתפלל כולנו לחתימה טובה לכל עם ישראל.